בשבוע שעבר בעניין החנוך. אז היום אנחנו נמשיך לעסוק בזה עוד קצת. מדי הגיעו השיטות
צורות השונות של אמירת התחנון. בית יוסף בסימן קלמד א' מביא אולי את הזוהר הכי ארוך שמובא בבית יוסף, זה סימן קלמד א', ושם הוא מעריך על המעלה הגדולה של התחנון. ובתוך כדי הדברים כתוב שם כך, שאדם צריך בסוף התפילה להראות את עצמו כאילו הוא נפטר מן העולם אחרי התפילה. ואיך עושים את זה? על ידי שהוא נופל ואומר לקדוש ברוך הוא, אליך השם נפשי אשא, ונופל על פניו. כתוב שם, זה לא כמו בפיקדון בלילה, אלא כאילו הוא נפטר מן העולם. כך כתוב שם בזוהר שמובא בית יוסף בסימן קלמד א'. אבל הזוהר שם כותב שאת הדבר הזה חייבים לעשות בכוונה של הלב, ורק בכוונה של הלב, וכשאדם עושה את זה ככה, אז הקדוש ברוך הוא מכפר לו על חובותיו וכו' וכו'. אבל כתוב שם סיום של משפט חריף, אוי לו למי שמפתה את אדונו בלב רחוק, וכאילו לא מתכוון למה שהוא אומר. בעקבות הדברים הללו של הזוהר הקדוש שהובאו בבית יוסף, בעקבות הדבר הזה נחלקו המנהגים באמירת החנון. המגן אברהם כותב שם בסימן קלמד א', בית יוסף כתב בשם הזוהר לומר מזמור אליך השם נפשי אשא. זה המזמור שהספרדים אומרים, מזמור כ"ה בתהילים. כך כותב הבית יוסף. אבל כתוב שם בזוהר, ומה שהבית יוסף הביא, שמישהו אומר את זה בלב רחוק, אז זה גורם לו להסתלק מהעולם לפני זמנו. ולכן אומר המגן אברהם, נראה לי שמהטעם הזה אין אומרים אותו במדינות אלו. כלומר, המגן אברהם אומר שהסיבה שהאשכנזים לא אומרים מזמור כ"ה בנפילת אפיים, זה בגלל הדברים החמורים האלה של הזוהר, שמי שאומר את זה בלי כוונה, אז מתקצרים ימיו. ולכן הם אמרו דברים אחרים. אז זאת הסיבה שהאשכנזים, למרות שכתוב בזוהר להגיד את מזמור כ"ה בנפילת אפיים, אומרים ויאמר דוד אל גד, או לא משנה, יש כאלה שמדלגים על הפסוק הזה, אז זאת הסיבה שהם ככה עושים. לעומת זאת, הספרדים לא פחות פחדו מהזוהר, ולכן הם אמנם השאירו את אמירת מזמור כ"ה, מזמור לדוד אליך השם נפשי אשא, אבל מצד שני הם לא נופלים על אפיים, הם לא נופלים על פניהם. אם כן, הספרדים לא נופלים ואומרים את מזמור כ"ה, והאשכנזים לא אומרים מזמור כ"ה, אבל נופלים על פניהם. ככה התחלקו המנהגים. אני לא יודע, אני שמעתי, מישהו סיפר לי שאצל התימנים, לפחות חלק מהתימנים, הבלדים, הם אומרים גם מזמור כ"ה וגם נופלים על פניהם. אז אחד מהשניים, או שהם סומכים על הרמב״ם והתעלמו כאילו מהזוהר, או שיכול להיות שהם הבינו שנפילת אפיים זה לא הכוונה רק לשים את היד על את המצח על היד, אלא ממש ליפול על הרצפה, כמו שקצת משמעות הפשוטה של דברי הזוהר. אז אם כן, מכאן הגיעו חילוקי המנהגים ביחס לאמירת החנון. אני רוצה להזכיר כאן עוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד נפוצה בעניין הזה של אמירת החנון. נגיד זה קצת בזהירות. תראו, שולחן ערוך כותב שאחד הזמנים שלא אומרים בהם תחנון זה ביום המילה. אבל אומר על זה הרמ"א, ביום המילה זה דווקא שחרית, כשמלין אצל התינוק. פעם אנשים מקפידים לעשות ברית מילה בבוקר, זריזים מקדימים למצוות. אז אומר הרמ"א, מתי לא אומרים תחנון? רק בשחרית. אבל במנחה, אף על פי שמתפעלים אצל התינוק הנימול, נגיד עשו את הסעודה וסיימו וזה, ומתפעלים עם התינוק, אומרים תחנון, כך אומר הרמ"א. על הדבר הזה כתוב בבאר היטב, בסימן קלמד א', שהבח והרש"ל כתבו שלא אומרים תחנון במנחה כשמתפעלים אצל התינוק, הוא מביא שככה מנהג בבריסק ובקרקה, כך אומר בבאר היטב. אז מסיים במשפט הזה, וכן נראה להקל, שלא לומר, כיוון דנפילת אפיים רשות. רק כתבו התז ושירי כנסת הגדולה וכו'. המשפט הזה נפילת אפיים רשות, ושנהגו להקל באמירת החנון, מכאן התפתחו המנהגים של אי אמירת התחנון בכל מיני סיטואציות ובכל מיני מצבים. אני תמיד אומר, תראה, צריך פעם אחת לעשות איזה מחקר על הדבר הזה, איך החיסכון של השתי דקות בתפילה עושה כזה שמח ליהודי בלב. החיסכון הזה מדהים, איך אני לא מתחנון, אנשים מרגישים כמו נדבה. נדבה. כן. אז זה מה שכתוב כאן בשער הכנסת הגדול, בעיר היטב, שגם במנחה אחרי הברית לא אומרים תחנון, אז יש מצבים כאלה. מתוך הדבר, הלשון הזאת של הבעיר היטב, על פי רוח הדברים הללו השתרשו הרבה מנהגים של אי אמירת תחנות בכל מיני זמנים. למשל, פדיון הבן. אם עושים סעודה בזמן של פדיון הבן, לא אומרים תחנון. כשמתפעלים מנחה שם בפדיון, או בר מצווה, ביום של הבר מצווה, כשהוא מניח תפילין פעם ראשונה על שמחת המצווה, גם לא אומרים תחנון. או בסיום מסכת, או הכנסת ספר תורה, כשמתפעלים שם בזמן השמחה. עכשיו אני רוצה ממש בקצרה לדבר כמה מילים לגבי משהו שנפוץ ועל השאלה האם לא אומרים תחנון בזמן של הילולות, יורצייט והילולות. אז יש כאלה שהמנהג שלהם, אתם יודעים, היום יצא ספר. לא ציר ספר, יש לוח שנה של עיתים לבינה. הם כל יום יש להם שם יום הדהילולה של זה, של זה, של זה. מי שלא רוצה להגיד תחנון הוא מסודר. אז האם מותר הדבר או שאסור לעשות כדבר הזה? אז לא נכחד, אני יודע שיש מקומות שעושים ככה, גם חסידויות שמקפידים לא להגיד תחנון, וכל יום יש להם איזו יורצייט אחר, חוץ כמובן מיום העצמאות, שאז הם אומרים תחנון וזה. אז אני זוכר ששמעתי פעם שהיה איזה תלמיד חכם אחד מתלמידים של הרב צבי יהודה קוק, שהתפלל באיזה בזופניק בירושלים, והיה מנחה של יום העצמאות, אז הם אף פעם לא אומרים תחנון, אבל במנחה הזה הם הקפידו להגיד תחנון ביום העצמאות, אז הוא דפק על השולחן ואמר ברית. אז החזן שמע ברית, אז הפסיק את התחנון. אז מישהו בא, שאל אותו, כבוד הרב, יש לך ברית? הוא אמר, כן, היום נחייתה ברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אז לא אמרו תחנון. אז האמת, שלפי ההלכה בצורה פשוטה, כולה הזאת, שלא לומר תחנון בימים של הילולות ושל יורצייט, זה דובר דווקא בדברים זה הרב שלך, זה האדמור שלך, דברים כאלה שבאמת את האדם עושה על זה שמחה וסעודה, קשור לזה, לא סתם כאילו מחפש את הפטור. ובאמת אפילו בספר פסקי תשובות, שזה ספר הלכה של הבן של האדמור מביאלה, שהוא מהחסידים, הוא אמנם מביא מקום מדברי רשי ביבמות, שכתוב שם בגמרא, ריגלה דאמוראי, שזה יום שמת בו אדם גדול, ובאותו יום מדי שנה מתאספים לכבודו, אז הוא מביא מקום מזה שבהילולות לא אומרים תחנון, אבל הוא כותב על זה דברים מאוד מאוד חריפים, שנכתבו נגד אלה שבכל הזדמנות מחפשים איך לפתור מתחנון, ומביא את החשיבות של הדבר הזה וכל זה, והוא אומר, מביא מכמה וכמה ספרים שחוץ מכפה לפדר, לא יודע למה, מעניין מאוד שתפסו דווקא על ההילולה הזאת, אתם יודעים, מכפה לפדר, זה הילולה של רבי אלימלך מליז'נסק, אז שם נראה כזה מוסכם לכולי על מה שלא אומרים תחנון, אז בשאר ההילולות, רק אם אדם עושה אותם, או קשור אליהם מאוד, וזה, הוא שם לב לזה, אז אם מישהו בא ואמר לו, תשמע, היום הילולה של זה, כנראה שזה לא ממש היה בפוקוס אצלו, ולכן זאת לא סיבה מספיקה לא להגיד תחנון. אבל כמו שאמרנו, לפעמים בסיטואציות שיש שאלה וספקות, אז הכלל הוא, כמו שכתוב כאן בבאר היטב, שכיוון שנפילת אפיים רשות, אז בדרך כלל מקילים בדבר הזה. יום הולדת, בעיקרון אין סיבה לא להגיד, אבל אם אדם יום הולדת 70 ומתאספים והמשפחה נמצאת פעלים מנחה, סביר להניח אותו דבר, שכיוון שזה יום שמחה והתרגשות, לא אומרים תחנון במקרה כזה.